רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות Active Trail, מערכת מרקטינג אוטומיישן לקמפיינים שיווקיים באימייל, SMS ודפי נחיתה. אימייל כולנו מכירים, ורשימות תפוצה אנחנו גם כן מכירים. אבל אם לא ראיתם מה מציעה המערכת המתוחכמת של Active Trail, לא ראיתם כלום. למשל, שלחתם ללקוח מייל והוא הקליק על הקישור שבתוכו או ביקר באתר? המערכת תשלח התראה אוטומטית למוקד המחירות שיוכל לשוחח עם הלקוח בטלפון או לשלוח SMS. תכונות מתקדמות כדוגמת סמארט קוד למעקב אחר המרות ומערכת דוחות לצפייה בנתוני הקמפיין בזמן אמת תאפשרנה לכם לנצל את הקמפיינים השיווקיים שלכם ביעילות מרבית. בקרו ב-activetrail.co.il.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
אהלן רן.
מה ענייני?
מעולה.
איך אתה מתכונן לחופש הגדול?
קניתי המון קרם שיזוף, ולמזלי הילדים גדולים, אז לא ממש צריכים אותם.
זהו, אצלי הרוב גדולים, אבל עדיין יש שם מספיק שנגיד לעצמי, כמו כל שנה, איך עוברים את זה?
לא, לא, אתם...
ואז...
אני לא מתרוצץ אחרי הסבתות כדי שידאגו לזה, הם פשוט מהירים את עצמם, מאכילים את עצמם, ומדי פעם נותנים לנו עוד חיים כזה, שהכל בסדר, אנחנו בחיים.
סבתות זה נכס רציני בדבר הזה.
שמרו עליו.
פורטנייט. דרך אגב, זה המשחק שמשחק משהו שמשגע את כל העולם, שומר על תעסוקה יפה לילדים שלי. זה משחק, זה אפרופו שיווק, משחק מחשב
שעשה
עבודת שיווק מדהימה,
נכון.
וההכנסות שלו הכי גדולות בהיסטוריה, אפילו לדעתי קראתי עד עכשיו $1.3 מיליארד למשחק.
ושתבין שזה משחק שגם חלק מהאסטרטגיה השיווקית ניתן בחינם.
והוא חינמי.
ההכנסות שלו הם מהקניות שאחרי שבתוך המשחק. באמת יפה.
יום אחד אנחנו נעשה על זה אולי איזה use case כזה.
מעניין מאוד לעשות על זה.
אוקיי, אבל הפעם אנחנו הולכים לדבר על תחום שהוא, אני בטוח שהוא קשור, מעניין הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, בעלי עסקים קטנים.
קיבלנו עליו דרך אגב בקשות ממאזינים לבצע פרק או פרקים על הנושא הזה.
והפרק הזה יהיה על מעקב מתחרים. איך אני יודע מי המתחרים ואיך אני עוקב אחרי משהו. נכון,
עכשיו חסרה פה מוזיקה של ריגול כזה, או ג'יימס בונד. כן, אנחנו נדבר על ריגול אחרי מתחרים, מעקב אחרי מתחרים. עכשיו, שוב נורא להגיד, זה מודיעין עסקי. שוב, אתם עסק? כדאי שתדעו מי אתם בסביבה, ומה העסקים שלכם עושים, אבל אני חושב שבהרבה מאוד מקרים בעולם הדיגיטלי, ואתם תבינו תוך כדי הפרק הזה והפרק הבא, כמה זה, כמה כלים יש וכמה קל באופן יחסי, לעקוב אחרי מה שיש, מבחינתי הוא חלק מהשוטף, ממש מהיום-יום, בוא נגיד מהשבוע-שבוע, של עסק כדי לראות איפה אתם ומה המתחרים, ולכן הוא חייב להיות אצלנו בסוג של עוד פעילות שצריך לעשות, בדיוק כמו להזמין מלאי, או לפרסם בגוגל, אין הבדל.
אני שוחחתי עם כמה, אתה יודע, אנג'לים ואנשים שמתעסקים בסטארט-אפים, במימון סטארט-אפים וכאלה, והרבה פעמים אמרו לי משהו מאוד פשוט, כשאני בא אליי יזם צעיר עם רעיון, אני שואל אותו קודם כל, מי המתחרים שלך?
נכון.
כי אם הוא רציני והוא עושה את העבודה, סימן שהוא יודע מי המתחרים.
בדיוק.
אז זה כנראה משהו מאוד בסיסי בעסק. נכון.
עכשיו, חשוב נורא להגיד, יש המון מודיעין ומידע גלוי, שכולם, ואנחנו, אתם תראו כמה זה נגיש, לא רוצה להגיד קל, כי אין שום דבר קל, אבל כמה זה נגיש, ואנחנו נדבר עליו. אני לא רוצה לדבר על אלמנטים של ריגול עסקי, שפולש קצת למקומות יותר אפורים, ואפילו לא חוקיים, ועליו אין לי באמת הרבה מה להגיד.
לא נגיד לכם מה להפעיל עכשיו משרד חקירות, זה משהו אחר לגמרי.
אולי עושים פשיעה,
או ביוס קייסים של אנשים שלא עשו את העבודה כמו שצריך.
או לא יודע, כן, יש כמה כאלה.
אז הולך להיות פרק שמתעסק על טהרת המידע הגלוי והחשוף.
נכון, עכשיו זה באמת הולך להיות פרק, או שני פרקים מאוד מאוד פרקטיים, המלצות, כלים, איך ומה לעשות. פשוט ייקח אתכם מהר מאוד לתוך העולם של איך עושים מחקר מתחרים ואיך עוקבים אחרי מה שהם עושים.
אוקיי, לצורך הדוגמה, רק בשביל שיהיה לנו איזשהו סיפור רקע כזה, אני אנטול על עצמי בדוגמאות וכדומה, את התפקיד של בעל עסק קטן, במקרה הזה קוראים לי ריימונד, ואני בעל חנות בשם אהבה ושלום, שמוכרת ציוד להיפים, אפשר להגיד, אני מוכר קטורת, אני מוכר חולצות עם peace sign כזה, שלום ואהבה לעולם, וקודם כל תשאל אותי, או שאתה יכול, אני שואל אותך, קובי, למה בכלל אני צריך לעשות מעקב על המתחרים שלי בתור בעל עסק קטן שכזה.
קודם כל, כי אני מניח שאתה רוצה להרוויח כסף.
כן, תראה.
למרות שאתה היפי.
בעולם של ההיפים, לכסף אין הרבה חשיבות, אבל גיליתי שהבעל הבית, יש לו חשיבות.
יש לך חשבון בנק, צריך לשלם ארנונה.
הוא לא היפי מספיק פשוט. כן. הוא לא כמו שפעם.
זו הבעיה בעולם בעצם.
ב-60s לא דרשו מאיתנו שכר דירה.
אני חושב שגם אז דרשו, שילמו על עוד כל מיני דברים.
אבל אז היה אוהל ו...
ירוקים כאלה.
או שזה הוון גדול כזה של פולקסווגן.
כן.
אז למה אני צריך את זה?
אז קודם כל באמת להבין מה הם עושים. פשוט אתה חי בסביבה, וכמו שאמרת...
עושים באיזה מובן?
מה הם עושים? מה הם עושים במובן של מודעות? איזה מודעות הם מפרסמים איתם? דיברנו המון פרקים על לבנות כישורים, אז איזה כישורים הם בנו אליהם לאתר? מה האסטרטגיה השיווקית שלהם בכלל? כמו למי הם מפרסמים? איפה הם מפרסמים? איך הם בונים את המותג שלהם? איך הם מוצאים אנשים שיעקבו אחריהם ברשתות החברתיות? מה פרופיל הלקוחות שלהם? כל הדברים האלה, אם אתה תדע את זה על המתחרה שלך, אז עכשיו... כשיש לך את המידע הזה, אתה יכול להחליט, רגע, אני עושה בו שימוש או לא עושה בו שימוש. בכלל, באופן כללי, שתבינו, גם היום, גם בפרק הבא, אנחנו נדבר על איך אתם אוספים המון מידע. מה אתם עושים איתו? האם אתם צריכים לאסוף את הכל? האם אתם אמורים לעשות איתו משהו? זו כבר באמת החלטה שלכם. לפי הזמן שיש לכם, לפי מידת החשיבות שאתם מייחסים לזה. אבל אחרי שגיליתי את זה, נגיד שגיליתי שפרופיל הלקוחות של העסק שמתחרה בכלל, ה-IP'ים, הוא דווקא, אנשים שגרים בצפון קליפורניה, והם הכי הייטקיסטים שיכולים להיות. מה זה אומר? זה אומר שהאנשים האלה הם כנראה רוכשים טובים, הם כנראה לקוחות טובים של המתחרה שלי. אז אולי בכלל ההגדרה של קהל היעד שלי, שהוא לכאורה כל אותם אנשים שהולכים למידברן, לא רלוונטיים.
אולי זה לא הקהל הנכון שלי.
בדיוק. אולי הוא קהל סבבה, אבל יש קהל שהוא יותר אטרקטיבי. זה בדיוק סוג ההחלטות שמאוד עוזרות לנו, סוג של לכוונן ולקהל את עצמנו.
אוקיי.
דבר שני, אנחנו רוצים לשפר את הרעיונות שלנו. אנחנו בעצמנו מפרסמים, בונים לינקים, אנחנו מסתכלים ועושים דברים. תמיד שווה להסתכל מה אחר עושה, ואולי אפילו להעתיק. עכשיו אני אומר, אנחנו נגיד את המילה הזו להעתיק הרבה פעמים, ואני לא אתייחס אליה בצורה צינית הפעם. כי זה בסדר להעתיק, טובים וגדולים העתיקו, בסדר? תסתכלו על מייקרוסופט, כל הקונספט של חלונות, הוא נלקח. מאפל.
נכון. שבעצמם העתיקו מזיר.
בדיוק. נושא האייפון, סמארטפונים היו גם קודם, בסדר? מנועי חיפוש היו לפני גוגל. והם פשוט לקחו משהו שכנראה היה בו צורך, לא כנראה, היה בו צורך, ושיפרו אותו מאוד. אז גם פה אתם יכולים לקחת מודעה של מתחרה, ולהחליט שאתם יודעים לעשות יותר טוב. אתם יכולים לכתוב, לקרוא מאמר של מתחרה ולהגיד, תקשיבו, אם אני הייתי כותב את זה, זה היה כנראה, חסר לי הנושא הזה וחסר פה העמקה, ולכתוב אותו יותר טוב. אז פשוט לשפר את הנושאים שאנחנו...
זה ההעתקה היא לימוד במובן הזה שלנו.
וזה נותן לנו סוג של, אני רוצה להגיד מצפן, אבל סוג של נקודת ייחוס שאפשר להתייחס אליה כל הזמן. נקודה שלישית, לגנוב. לא יפה, נכון?
לא פיזית, אני...
לא, 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 לא.
בכל זאת, סקטורת עם... לכל קטורת יש את ה-ID שלה, אתה יודע, בעצם שלנו.
אז אל תגנוב קטורת, אבל לגנוב לקוחות זה סבבה. נכון? אתה נורא תהנה מזה.
תראה, אני לא, אנחנו בסקי השלום והאהבה, לא הייתי אומר לגנוב, הייתי אומר להשאיל.
להשאיל.
ולהחזיר לו מתי שהוא בהמשך.
כן, כשנגמרנו פחות או יותר את הכסף. שהוא קנה אצלנו את כל מה שיכול היה לקנות. אז באמת, באמצעות מודעות, אני אקח דוגמה, המתחרה שלך קוראים לו Peace and Love, והבעלים שלו זה רינגו סטאר.
שבדיוק הגיע לביקור.
שבדיוק הגיע, וארץ נהדרת עושים עליו סוג של דמות מדהימה, והוא מפרסם באדוורדס על Peace and Love, וכל מי שמחפש את המילים Peace and Love, הוא נתקל במודעה שלו. אתה גם יכול לפרסם על Peace and Love. רק תציע שקל יותר ממה שהוא מציע, גוגל ישים אותך במקום הראשון לפניו, וכל התנועה שלכאורה הייתה צריכה להגיע אליו, כי הוא מפרסם שם, תגיע אליך.
כן. Okay. זה עיקרון היפי ידוע.
ברור.
עושים את זה עם גרס בדרך כלל, אבל...
כל אחד והטרנדים שלו, באמת, איפה הם מפרסמים וכותבים מבחינת פורומים, אם אנחנו יודעים איך המודעות שלהם נראות בדיוק, איזה מילות מפתח הם מטרגטים, אנחנו בעצם יכולים לקחת את הקהל שלכאורה מגיע אליהם, או חיפש אותם. אז גם זה מאוד לגיטימי. אני יכול להגיד שהיום, בלא מעט מקרים, באמת מתחרים ביניהם, כשמדברים על מודעות גוגל, פשוט המלחמה היא על המחיר, על הביד היותר גבוה, ואז ניקח את סלקום ויס, במלחמה לטלוויזיה, אחד מנסה לטרגט את הלקוחות של אחרים, וסלקום ישימו מודעות על יס, והפוך.
זאת אומרת, כשמישהו מחפש עכשיו סלקום,
הוא יראה מודעה של יס.
מודעה של יס ולאפק.
לגמרי, כן. אז זה לגיטימי, זה טוב, לרוב, המתחרה שלם יותר, אבל פה נכנסים לכל מיני שיקולים של גוגל, איך הם מעריכים רלוונטיות. והדבר האחרון שאולי, למה? איפה אנחנו יכולים לנצח אותם? איך אני יכול לעקוף אותם בתוצאות החיפוש? האם הם מספיק טובים בכל העמודים שלהם? איך אני יכול להתמקם מעליהם?
זאת אומרת, למצוא את הנישות שבהם אולי המתחרה שלי עדיין לא ביסס את עצמו?
נכון.
ולשם אני יכול לחדור.
וגם אם הוא ביסס את עצמו, באמת מופיע במקום הראשון בגוגל, על מילת חיפוש שיש לה 100,000 מחפשים בכל חודש, אבל אתה רואה שעם קצת עבודת on-page SEO, וקמפיין בניית לינקים, off-page SEO, טוב, אתה תעקוף אותו, אני מזכיר לכם, מקום ראשון בתוצאות החיפוש בגוגל, כותף 42% מהקליקים, שזה דרמטי. אז אם תצליחו לעקוף אותו, הבאתם לעצמכם עוד תנועה לאתר, והרווחתם. אותו דבר גם עם פייסבוק. איך הוא בונה את הקהל יעד שלו, שקהל העוקבים שלו. תנסו לראות, ויש המון שיטות שבהם מלמדים, איך למצוא מי עוקב אחרי עמוד מסוים, ולהפוך אותו גם לעוקב אחרי עמוד הפייסבוק שלך.
סבב. אוקיי, אז עכשיו השאלה היא, איך אני מוצא את המתחרים?
כי אתה יודע, בעולם
של זהו, בעולם של ההיפים, יש לאנשים הנטייה להתחלף אחרי כמה זמן, כי מגלים שבעצם כסף זה משהו שבכל זאת זה טוב, אז באים היפים חדשים ובאים מתחרים חדשים, איך אני מוצא את המתחרים שלי?
הכי קל, קודם כל, כדי שתדעו מי המתחרים שלכם בלי קשר לגוגל, בסדר? אם אתם לא שמה, אז כמו שאמרת על אותו VC, אתם כנראה לא רציניים בביזנס שלכם. אבל גם אם אתם יודעים או מכירים רק חלק, זו מחקר ראשוני. עכשיו, הדרך לזה היא באמת פשוטה, וכדאי שתזכרו בעצם שני דברים, או תבינו שני דברים. הראשון, אם יש לכם כמה מוצרים, תכירו את המתחרה לכל מוצר, וזה לא בהכרח אותו מתחרים. אתה מוכר עכשיו כתורת וחרוזי אהבה, אם יש כזה דבר, אז יכול להיות שיש לך מתחרים שונים בכל תחום. אולי תהיה ביניהם חפיפה, אבל זה לא מחייב. אז תכיר את המתחרים בכל מקום.
מתחרים לכל תחום.
בדיוק. ולמילות חיפוש שונות גם יכולים להיות מתחרים שונים. בסדר? אז כשאנחנו זוכרים את שני הדברים האלה, כל מה שנשאר לנו לעשות, בוא ניכנס לגוגל, נקליד את מילת החיפוש, כתורת לחדר אמבטיה, ובוא נראה איזה תוצאות אני מקבל. מה שאני אעשה בעצם, אני אקח את התוצאות שמגיעות בעמוד הראשון, ופשוט אכתוב אותן. עכשיו, כדאי מאוד לנקות אתרי תוכן, בסדר? ynet, CNN...
הם לא המתחרים שלנו במובן הזה, אנחנו מתחרים נגד ויקיפדיה.
גם אם אתה רוצה, יהיה לך מאוד קשה להדיח אותה מהמקום הראשון. המטרה שלך, זה כמו הסיפור על שני אנשים שעוברים במדבר, והם קולטים הרי שעומד לרדוף אחריהם, אז אחד מתחיל לרוץ, והשני מתיישב על סלע ושם נעלי ספורט. אז הוא שואל אותו, מה אתה שם נעלי ספורט? הוא הולך לטרוף אותך, הוא אומר, אני לא צריך להשיג את הרי, אני צריך להשיג אותך. אז גם פה, תשיגו את המתחרה.
זה מה שצריך, בתכלס.
בדיוק. אל תתחרו בוויינט, תנקו מה10 תוצאות חיפוש, תנקו את ה-CNN'ים, יוטיובים, ויקיפדיה למיניהם, הם לא מעניינים, נשארתם עם רשימה קצת יותר קטנה, בדרך כלל באזור 5 תוצאות, הם המתחרים המדהים. אתם יכולים לעבור לדף השני, אבל זה כבר פחות רלוונטי, אוקיי? עכשיו, לכל אחד הוא פוטנציאל, הוא עוד לא אמרנו שהוא מתחרה. כי יכול להיות שהוא מן אתר כללי כזה.
יכול להיות שלא מתחרה עסקי, אולי זה איזשהו משהו שהוא יותר חובבני או תוכן.
תיכנסו אליהם, כנסו לאתר. תבינו אם זה אתר ספציפי, לדוגמה, אתר לרחפנים, במקרה, אתר לכתורת, כל האתר הוא רק כתורת. או אתר כללי שמוכר גם כתורת. ויש לו כתורת וחרוזי אהבה, ובאותה מידה גם שקי שינה, ואוהלים לקמפינג. זה גם יכול להיות. נכון. תהיו קצת באתר, תנסו להבין את הקטגוריות, את המילים האחרות או המוצרים האחרים שיש לו. איך נראה עמוד מחירה שלו? האם זה בצורה אמזונית שבהם רואים את המוצר, תמונה שלו, תיאור, מחיר ובוא תזמין, או שזה האם עמוד מחירה ארוך שמתאר את התועלות מהמוצר ומה עושים איתו וכל מיני דברים, ויש לו אתר, אזור שאנשים עושים, כותבים רביוז על המוצר. תנסו להבין, כי ההנחת עבודה היא כל הזמן, תזכרו שאם יש אתר והוא משקיע כבר בלהיות קיים ולכתוב תוכן, זה כנראה שווה לו. אז תנסו להבין, פשוט באמת לעשות, תלכו להמון פרקים שכבר דיברנו עליהם, על כתיבת תוכן וכתיבת עמוד מחירה, תנסו לעשות מה שנקרא ניתוח של העמוד, ניתוח פיזי, ממש תפרקו אותו לחלקים, ותלמדו איך זה נראה, איזה הפניות יש ברשתות החברתיות, תלכו לעמוד, בדרך כלל לעמודים, לאתרים, יש, אם יש לו פייסבוק, אז יש מיד הפניה.
כן, הפניה על הכישורים לחץ קם של הגיע
נכון.
הטוויטר שלנו.
אז תיכנסו לטוויטר, תראו על איזה נושאים הוא מדבר שם, איזה פוסטים הוא מעלה בפייסבוק. את כל זה תרשמו. כשמצאתם אתר כזה, תרשמו את הכל. קחו, במקביל לזה שרשמתם, תכתבו רעיונות שאתם רוצים לעשות אצלכם. עם לינק מאוד מסודר, שיהיה לכם סוג של ליחוס, ללמה למה אתה, שלא תזכרו בעוד חודשיים, למה כתבתם את הכתובת או את הנושא הזה. והנה כבר יש לנו תשתית מאוד 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 גדולה ומשמעותית, להבין מה אנחנו רוצים לעשות.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
הפרק בחסות I Agree, פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומי קארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא סוחרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. IAGRI הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר, הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומי קארד. צאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אוקיי, אז עכשיו שאנחנו יודעים פחות או יותר מהמתחרים שלנו, מה אני הולך להתחיל ולעקוב צורה, בוא נגיד, יותר דידקטית ומסודרת, כדי להתחיל למצוא את הדברים החשובים לי?
אז יש המון, ואנחנו גם היום וגם בפרק הבא נדבר על כל אחד מהם, אבל בגלל אנחנו מדברים ככה, מבנה האתר, איך האתר נראה, מילות מפתח שהמתחרה ממש מטרגט, מה המילות חיפוש שאומר עליהם...
זה המילים החשובות לא.
בדיוק. עכשיו, יכול להיות ששוב, לי הם מילים אחרות לגמרי, אם האתר שלי הולך להתמקד רק בנושאים היפים, אז מן הסתם, אני לא אשים שם מכוניות פרארי. ויכול להיות שאני אמצא אתר של מתחרה...
יש לך את הנזיר שמחר את
הפרארי. יש לנזיר, נכון, הוא מזמן כבר לא נזיר.
אני שוקל להיכנס לתחום הנזירים
שמוכים... לתחום הנזירים שמוכים את הפרארי. כן, רובין שרמה עשה סיבוב יפה על הפרארי שלו. כן, תבינו, תיקחו את מה שרלוונטי. איזה פרסום עושה בגוגל? מאוד קל, ואנחנו נדבר על איך עושים את זה. איזה פרסום עושה בפייסבוק? וכנל, מאוד קל למצוא את זה. SEO, איך האתר שלו בנוי? On page, ואיזה לינקים מגיעים? Off page. אולי אנחנו יכולים להשיג את אותם דברים. איזה עמודי נחיתה יש לו? כלומר, אם ראו מודעה, לאן המודעה הזו לוקחת? ומה יש בעמוד הזה? מה עובד עבורו? שוב, עמוד נחיתה זה המקום שבו ממירים את התנועה? אז כנראה שמשהו כתוב שם נכון. בוא ננסה לשכפל. איזה נוכחות, איזה פעילות יש ברשתות החברתיות? יש עוד המון מידע, המיתוג שהוא בנה. כל זה אנחנו יכולים לדעת. עכשיו,
רוב... מידע גלוי.
בדיוק, זה מידע ציבורי. אנחנו לא גונבים פה, לא מעסיקים שום בלק קיוב או NSO, מי שמכיר את הפרסומים בימים אלה שאנחנו מגיעים את הפרק. זה מידע מאוד מאוד פשוט למצוא אותו.
אני מודה שכאילו נשמע כמו דברים כמו למשל, איך אני יודע מה מפרסם, מה המתחרה שלי מפרסם בגוגל או בפייסבוק, זה נשמע כמו מידע שנורא קשה לעקוב אחריו, כי אין לי את הפאנל שליטה שלו בגוגל, אין לי את הפאנל שליטה שלו בפייסבוק. אני לא צריך את הדברים האלה?
לא, כי יש מספיק כלים שעושים עבורך את החיפוש ואת האינדוקס ואת הסידור, שכל מה שאתה צריך זה בעצם אנחנו נזכיר את הכלים האלה.
נדבר על הכלים
האלה. ניכנס לכלי, נכניס את מה שצריך, ומשם בעצם נבין מה הוא עושה.
אוקיי, אז בואו נתחיל לדבר על הנושא הזה של מילות מפתח. עכשיו, מאזינים קבועים שלנו מן הסתם כבר יודעים שדיברנו לא מעט על כל הנושא של SEO והחשיבות בעצם של כשהבן אדם כותב מילת מפתח בשדה החיפוש של גוגל, הוא מקבל את התוצאות, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים להתמקם כמה שיותר גבוה בתוצאות האלה, נכון? נכון. תמיד אנחנו אומרים, רוב המוחלט של הצופים, של הגולשים, נכנסים לדף הראשון של תוצאות החיפוש, וזהו.
נכון.
אז פה אנחנו, יש לנו כבר רקע שהמאזינים מן הסתם יותר גבוהים נתקלו, אבל איך אני עכשיו עושה מחקר עסקי על מילות חיפוש?
אוקיי, אז בגדול בוא נתחיל עם הדברים הבסיסיים. שם המותג ושמות מוצרים שלו. אז עכשיו בואו נלצא שנייה מהעולם ה-IP, נלך לדבש.
שזה בהחלט קרוב. מתקרב. כן. אנחנו מאוד אוהבים פרחים.
נכון. יש לי דבורים.
זר פרחים.
נכון, אתם לא רואים את זה, אבל אולי נעלה אחרי זה. סלפי. כן, אז באמת נרשום את כל החברות שעוסקות בייצור והפצת מוצרי דבש. בסדר? אני יכול לציין את... זה עולה לי מהראש יד מרדכי, אבל אני בטח מפספס עוד כמה חברות שעושות את זה. אבל זה לא מספיק, כי זה רק שמות המותגים. עכשיו בוא נחשוב על איזה שמות מוצרים יש. עכשיו, אם אני יצרן דבש, אני בטח יודע, יש בטח דבש מלכות, וטיפוח פנים, ודבש טבעי, ובטח יש סט מוצרים שלם שהוא מוצרי דבש, או בנוי על דבש. מעולה, אלה המוצרים שלי. עכשיו, מה שאני עושה, את כל אותה רשימה, שוב אני מזכיר, שמות המתחרים שלי, והמוצרים.
מוצרים, כן.
אני לוקח אחד-אחד, ונכנס לגוגל. ומקליט את השם. עכשיו, מה שקורה... כבר קיבלנו את כל הרשימה, כי יש תוצאות חיפוש, ואני יודע מי המתחרים. עכשיו, מזכיר עוד פעם, לכל מתחרה כזה, אנחנו רושמים בצורה מאוד מסודרת, מי הוא, מה הוא, לאיזה עמוד זה לקח אותנו, ועוד המון דברים. עכשיו, הגיע החלק היותר מעניין של שימוש קצת בכלים. אז הכלי הראשון שאני ממליץ עליו מאוד 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 מאוד, הוא כלי חינמי של גוגל, כלי המילים של גוגל. הכלי השני שנזכיר, הוא SEM רש, אבל בוא שנייה נשים אותו בצד, גוגל. כשנכנסנו לכלי, מה שאני צריך לקחת בעצם מתוצאות החיפוש, זה את הכתובת של האתר של המתחרה. אז זוכרים, ניקינו כבר את ויינט ו-CNN וויקיפדיה, ויוטיוב, נשארנו עם 4-5 אתרים שהם לכאורה מתחרים, ניקח את הכתובת אתר כמו שהיא מופיעה בגוגל, בסדר? אתם זוכרים, בתוצאות החיפוש יש כותרת, מתחת לזה כתובת. קחו אותה, כנסו לכלי המילים של גוגל, גוגל קיוורד פלנר, תכניסו את הכתובת הזו, ותקבלו בעצם רשימה של כל המילים שהאתר הזה מדבר עליהם.
זאת אומרת, גוגל ועשתה לנו למעשה את העבודה.
נכון. למה? בואו נלך בערך 7 פרקים אחורה ל-SEO, ל-on page. זוכרים שדיברנו על הרובוט של גוגל שנכנס ומחפש תגיות, אחת התגיות היא keywords, הוא כבר זיהה מה ה-keywords שעמוד מסוים באתר של הלקוח, באתר של המתחרה, מדברים עליהם. משם הוא לוקח את המידע הזה. אז, אז זה שימוש בכלי החינמי. הכלי השני שאני בכלל נזכיר אותו הרבה מאוד פעמים, נקרא SEM רש. הוא בעצם קונסולידציה של הרבה מאוד כלים חינמים של גוגל ועוד כמה יכולות שהם עשו. אנחנו השתמשנו בו במקרים של SEO, הזכרנו אותו ובמילות מפתח.
הוא כלי בתשלום, נאמר?
הוא כלי בתשלום, אני חושב שזה אולי המקום היחידי שאני אמליץ, לא המלצתי, דיברנו על כלים בתשלום, אבל לא המלצתי, תשתמשו בזה. אולי המקום היחידי שבו אני ממליץ לשלם על כלי, זה באזור של מעקב מתחרים, כי SEM רש נותן כמעט את כל מה שאפשר, ובצורה מאוד קלה ונוחה.
הוא מזכיר... חוסך לנו עבודה?
חוסך המון עבודה.
כמה הוא עולה פחות או יותר?
סדר מוכר? של $10 בחודש במבנה הבסיסי. ו...
איזשהו סאבסקריפשן כזה, כן, שבן אדם יכול חודשי, לעשות, כן. ואז לבטל כשהוא לא רוצה לגמרי. יותר, הוא סיים את העבודה.
נכון, אוקיי. נכון. מה שנעשה בתוך SEM רש, יש שם, פשוט אפשר להכניס את שם דומיין של הלקוח, יש שם אזור שנקרא Find New Keywords, ולהכניס את, שם אתה יכול באמת, הנה דוגמה לחיסכון, בגוגל אתה יכול להכניס עוד שם הדומיין, או אוסף של מילות מפתח, והוא ייתן לך רעיונות, זה בעצם הרעיון של גוגל, הוא לא באמת עובד בשבילך, הוא רוצה שתיקח את המילים האלה, ואז תפרסם דרכם מודעות. אז מה שהכלי הזה עושה, הוא מאפשר לך לשים את הכל ביחד, פשוט חבילה של כל שמות הדומיינים של המתחרים, כל הקיוורדס שאתה חושב שמצאת, או שמות המוצרים שלך, תן קליק, והוא ישפוך לך את כל מה שצריך.
זאת אומרת, מה שהוא נותן לך, זה איזה מילים, או איזה מילות חיפוש, רלוונטיות לאתר הזה. זאת אומרת, נכון. מה מביא לו את הכי הרבה נכון. טראפיק.
בדיוק, מה מביא לו הכי הרבה טראפיק, בחלוקה בין תנועה אורגנית, לבין תנועה ממומנת, איזה אחוז מסך כל התנועה שלו, כל מילה כזו מהווה, כך שזה יאפשר לכם בצורה מיידית להתמקד, ב-80%, נגיד, זה בדרך כלל 4-5 מילים. שמביאות להם 80%. אתם יכולים לקחת את היתר, זה יכול להיות עוד 1,500
כן,
מילים.
אבל מן הסתם, יש איזה גבול הגיוני שאתה רוצה
בדיוק.
לעבוד.
בדיוק, אז שוב, בעניין של עדיפות, בוא תתמקד במילים שמביאות את הכי הרבה תנועה.
אז אם אני ממשיך את הדוגמה שהבאת של דבש, אז לצורך העניין, אם אני אראה שיד מרדכי, נגיד, אני לא יודע מה נאמר, מזון מלכות, זה מילת חיפוש שמביאה להם הכי הרבה.
כך
אותה. עכשיו אני יודע שאני, זה כאילו המתחרה הגדול שלי בתחום הזה.
נכון. נכון, וקח את המילה, ש... ושוב, כמו שדיברנו בפרקים על מילות מפתח, למה זה חשוב, תבנה סביב זה תוכן, תבנה סביב זה עמודים מאוד ספציפיים. תחשוב על לעשות פרסום ממומן, אנחנו... זה דוגמאות לדברים שאתה יכול לעשות.
לחילופין, אני יכול לראות למשל שאף אחד לא ממש ניצל את המילת החיפוש הזאת, אמרנו מזון מלכות נגיד, אז אולי זו הנישה שאני יכול לנצל,
מאוד יכול להיות.
להכניס לעצמי את ה...
מוצרים לטיפוח הפנים באמצעות דבש. וזה גם תחום נישתי מאוד מאוד, אבל מאוד רחב. אז גם זה יכול להיות שדווקא יד מרדכי לא מתמקדים בו. אז אפשר יהיה לבחור אותו. הנה זווית מסוימת שהנתונים מולכם, מה אתם עושים איתם, באמת באמת תלוי בכם, ולאיזה כיוון אתם רוצים לקחת. עכשיו, חשוב להגיד שיש עוד שיטה חינמית, היא דורשת טיפה טיפה ידע טכני, ודי הרבה עבודה שחורה. מה שעושים איתה, תיכנסו כבר, מצאתם את תוצאות החיפוש סביב דבש מזון מלכות, מצאתם את תוצאות החיפוש, כנסו לעמוד, ממש תהיו בתוך העמוד של המתחרה, קליק ימני, View Page Source, או אני לא יודע אפילו איך זה נקרא בעברית.
כן, נסתכל על הקוד המקור בדיוק. של הדף.
תעשו שם חיפוש, Control F, על המילה Keywords, ותקבלו בשורה הזו את ה-Keywords, את מילות המפתח שהעמוד הזה מתמקדם, כמו שמפתח האתר סימן. למה אני אומר שזה טכני? כי כן, צריך לבדת תקרוא קצת HTML. למה זה עבודה שחורה? כי אתה בגדול צריך לעבור עמוד, 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 עד שתמצא את זה. למי שלא רוצה לשלם, זה השיטה הכי בדוקה, היא פשוט המון עבודה שחורה.
וזה מה שנותנת לשיטה הזו, זה לראות בעצם, מי שעכשיו עשה את האתר של צורך העניין יד מרדכי, אילו מילות חיפוש הן החשובות לו.
הוא סימן בדיוק.
הוא סימן שזה חשוב לו.
נכון. עכשיו חשוב להגיד, שתמתחו פתאום שלא הרבה אתרים, יש להם בכלל את המטה-טאג הזה, את הקי-וורדס הזה, שזה בשורה מצוינת.
לכאורה. נותן לכם את האפשרות לעשות את זה, ולהגיד לגוגל, תראו, זה אצלנו חשוב.
נכון. אחד הצ'קמרקים שאתם יכולים לעשות בצ'קליסט כזה גדול, בוא להכניס ב-on page SEO, להכניס את המילות מפתח, כבר, לפחות בנתון הזה, עקפתם את המתחרה. עכשיו, החלק, דיברנו על תנועה אורגנית, אבל בוא נדבר גם על פרסום. אנחנו בעצם רוצים לדעת איזה מילות מפתח רלוונטיות, שהמתחרה משלם עליהם כסף, כדי לשים הודעות. עכשיו שוב, הנחת הבסיס שלנו פה, היא שאם המתחרה משלם על זה כסף, זה כנראה שווה לו. כנראה התנועה שהוא מביא, מפרסום של המילים, מזון מלכות, כתורת לחדר האמבטיה, היא מספיק שווה לך, בשביל לפרסם, אם אתה מוציא בחודש, אני ידע גם בדיוק דרך אגב כמה אתה מוציא. כי כמות המילים ידועה, בחודש, כמה מחפשים, זה גוגל נותנת, את העלות המשוערת לקליק, כנ"ל, גוגל תיתן.
תקבל מושג.
כמה תנועה האתר שלך מקבל על המילה הזו? אחד כפול השני, אני יודע כמה אתה משלם. אז אם אתה מוציא בחודש, איפי כמוך, 10,000 שקל בחודש המילים, כתורת לחדר האמבטיה, כנראה שזה שווה לך.
שינצח את המתחרים שלי, בהחלט שווה.
אז כנראה אני אשלם 11,000 שקל בחודש, איפי כמוני.
אין התחרות בעולם של האיפים.
נוראית.
קאט פרוט.
אדם לאדם זאב.
אדם לאדם שלום ואהבה, אין.
אין. אז הנה דוגמה. באמת, אתם מקבלים שם באמצעות הכלי הזה את כל מילות הפרסום שהמתחרה משלם עליהם, באמת ברמת פירוט. היקף תנועה, עלות של קליק, המיקום הממוצע בתוצאות החיפוש, כי זה מצטבר על פני זמן, כמה קליקים הם מקבלים, את העלות הכוללת. עכשיו, תפלטרו החוצה את שמות המותג. זאת אומרת, אתם לא... אם אתם רוצים, אפשר, כמו שהזכרנו את הדוגמה של אות ויס, אבל זה לא מחייב. מספיק שתקחו את מילות המפתח האחרות, תאמינו, אתם מהר מאוד תגיעו לגודל תקציב פרסום שאתם רוצים לממן, וגם לא מומלץ בהתחלה לשים את זה.
זאת אומרת, לא מומלץ, אתה אומר, בהתחלה לשים את מילת המפתח דווקא המתחרה שלי.
נכון.
כי זה אולי פשוט בזבז לי מלא 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 כסף, עדיף לו אולי להתמקד במזון מלכות, מלכות אם אני רוצה.
בדיוק. עכשיו, חשוב מאוד, עד עכשיו דיברנו על המון דברים שאפשר לדעת, מה אי אפשר לדעת. אתם לא יכולים לדעת מה אחוזי המרה. זאת אומרת, אם 100 איש הקליקו על המודעה שלו בגוגל, כמה מתוכם הוא אמיר, ואתם לא יכולים לדעת כמה הם מרוויחים מכל מילה. אבל שוב אני אומר, ההנחה היא שככל שהם מוצאים יותר על כל מילה, וכמובן אתם יכולים להחליט שהחודש שאתם לא מפרסמים, אתם תעקבו במשך 3 חודשים, ואתם תראו שאם הם מגדילים שם את התקציב, זה שווה להם, הם מרוויחים מזה. אז הנה מילה שמאוד מעניין, לפרסם עליה. ואנחנו נדבר על איך מוצאים את המילים.
תוך תחת ההנחה שבן אדם מצד השני הוא רציונלי, ואם הוא מתנהג בצורה כזו, כנראה שזה משתלם לו.
בדיוק. זה ממש ככה.
אז זה היה מילות החיפוש. נושא נוסף שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, זה ה-SEO.
כן.
Search Engine Optimization, איך הדף שלנו נראה בגוגל, או נראה עבור גוגל, אלא הפעם אתה אומר דווקא SEO, איך הדף של המתחרים נראה לגוגל.
נכון, עכשיו שוב, בואו נזכיר. דיברנו גם קודם שאנחנו מחפשים להתמקם הכי גבוה. אז את ה-on page הוא בשליטה שלנו, בואו נקווה שכולנו עד עכשיו למדתם כבר, איך בונים דף שברמת ה-on page שלו הוא נכון. מעבר לתגיות ולכותרות ולסימון לרובוט מה נמצא, הוא נטען מאוד מהר במובייל והוא אקססיבל לדיסייבלד.
כן, נפנה את המאזינים שלנו בדיוק. לפרק שלם שעשינו על און-פייג'.
פרק שלם על און-פייג'. גם פה, החלק של האוף-פייג' אני יכול לחכות בצורה מאוד מאוד טובה איך המתחרש להתמקם כזה גבוה. איך זה, תזכרו עוד פעם אוף-פייג' פרק שלם, אבל הוא היה סביב איך... איך גוגל מעריכה, מה הפופולריות של העמוד? בשפה פשוטה, איזה לינקים יש לו? ואם אני נכנס לעמוד, ואני אגלה שיש לו שני לינקים מאתרים ממשלתיים, ועוד 10 מאתרי אוניברסיטה,
זאת אומרת, לינקים שמביאים אליו תנועה.
לא מביאים אליו תנועה, הם מצביעים עליו.
מצביעים עליו.
כן. אז אולי גם אני יכול לעשות את זה, ולהשיג את זה בדיוק. וזה המקום הראשון. אז בואו נתחיל מהדברים הפשוטים. מהירות טעינת האתר. הזכרנו את זה. אמרנו, מהירות מאוד מאוד חשובה בעולם של גוגל, בעיקר בחצי שנה האחרונה שהצעירה, שהיא שמה דגש מאוד מאוד משמעותי על מובייל, והמהירות שזה נטען במובייל. גילו פשוט לאנשים אין סבלנות. בדרך שנייה וחצי, אם האתר לא נטען, הם מדפדפים מעלה. בסדר?
נכון.
אז תדאגו שהאתר שלכם יטען מהר מאוד. בואו ניקח את כתובת האתר של המתחרה, שכבר מצאנו אותה וכתבנו אותה בצד, וניכנס לכלים שנותנים אינדיקציה, אחד מהם הוא חינם יישוב של גוגל, נקרא Page Speed Insights, והוא ממש נותן תוצאות, פירוט כמה מהר עמוד עולה בנייד, וכמה מהר עמוד עולה בדסקטופ. בסדר? כולל ציון. עכשיו, אם האתר של המתחרה שלי קיבל בנייד 48, שזה טיעון לא טוב, יש לי הזדמנות לעקוף אותו, ובעיקר שאני יודע שגוגל נותנת לזה חשיבות.
זה גם מתחבר לי מאוד לנושא הזה של הפרקטיות, כי למשל, מי שיש לו אתר, אתה יכול להישב מהר מאוד לנסות ולשפר ולשפר ולשפר, אבל בשלב מסוים גם מגיע המצב שבו, די, שיפרת מספיק, אתה יכול לנסות לגרד עוד שברירי שנייה. הנה, יש לך פה איזשהו בנצ'מרק מאוד מסוים, אתה צריך להגיע בסך הכל לזמן קטן יותר מהזמן של המתחרה.
בדיוק.
עשית את העבודה שלך.
אותו סיפור של שני האנשים במדבר. נכון, 48, תדאג להגיע ל-50.
בדיוק.
זה הכי קל. עכשיו, תן חוויה בכל זאת כמו שצריך, אני מציפה שיפרת ל-50, תנסה להגיע יותר. עכשיו, בוא נדבר, הוא מפרק לך למה האתר שלך כל כך איתי. אתה ממש קבל את זה. תתחיל להסתכל על גדלים של תמונות, על קבצי וידאו. יש המון המון טיפים ברחבי האינטרנט של איך לשפר את זה. מי שמשתמש בוורדפרס, יש פלגין שאני נורא אוהב להשתמש בו, שנקרא W3 Total Cache, משפר את מהירות טעינה של הקש של האתר, ועוד המון המון דברים שיש מסביב. תסתכלו על מהירות טעינת האתר.
כן, בדרך כלל, אם יש לך בעיה ברוב המקומות לפתור את... רוב הבעיה זה קל. תמיד הבעיה היא ב-20% האחרונים, נכון, אתה רוצה. נכון. יכול להיות שפשוט אין צורך אפילו להיכנס לסיפור הזה.
תדאגו להיות יותר טובים מהמתחרים, כל הזמן. הדבר השני, ידידותיות של האתר למובייל. תלכו גם לטאב של המובייל, גם שם תקבלו ציון. עוד כלי שאפשר להשתמש בו נקרא Browser Stack, והוא מאפשר לראות איך האתר נראה בדפדפנים שונים, ומערכות הפעלה שונות. זאת אומרת, הוא מראה לך איך זה ייראה באנדרואיד, על גבי סמסונג או על גבי LG. עכשיו תיכנסו, תראו, יכול להיות שעמוד נחתך, כפתור ששמתם, פשוט מכסה פרצוף של תמונה, של מישהו בתמונה. אל תבוא את כל המכשירים ואת כל זה, אבל Browser Stack מאפשר לכם לראות איך האתר שלכם נראה באמצעים שונים.
ואז אנחנו יכולים לראות איך נראה האתר של המתחרים, אולי לזהות בו בעיות מסוימות, נכון. ולדעת, אוקיי, זה אנחנו נימנע מזה.
נכון. והדבר האחרון הוא באמת הבריאות SEO של המתחרים. כאן יש באמת כמה כלים. כשאני אומר בריאות, זה ממש כמו שאתה הולך לרופא. הוא מסתכל על כל מיני פרמטרים, לחץ דם, דופק, נשימה, קצב לב. גם פה. הכלי הראשון שאני נורא אוהב להשתמש בו הוא אלקסה. עכשיו, מה שאלקסה נותן גם כלים אחרים נותנים, לדוגמה, bounce rate. bounce rate זה כמה מתוך 100 איש שהגיעו אלינו לאתר, כמה יצאו ממנו החוצה, בעצם מיד, ונוכל להשוות אלינו. הנתון השני, כמה דפים גולש רואה בממוצע באתר של המתחרה. אם נראה שהוא רואה 3.5 עמודים, זה הרבה. זה אומר שהתוכן אצל המתחרה מאוד מעניין.
קשה לנו אולי להתחרות בתחום הזה, אולי.
או שננסה להבין מה נושא התוכן שהמתחרה כותב עליהם, ואם הוא כתב על כתורת לחדר אמבטיה, מאמר, ואנחנו רואים שזה מאמר שמקבל המון המון תנועה, אנחנו יכולים לראות את זה,
מה שווה שנכתוב גם לכתוב משהו. מאמר כזה אולי יותר,
יותר טוב, okay. בדיוק, שיותר מעניין. ואולי בכלל נעבור לוידאו, אולי בכלל תהיה לנו כתבת וידאו על קטורת לחדרי אמבטיה. אז זה לדוגמה נושא, דברים שאפשר לקבל באלקסה. עכשיו, כלי שני שאני אולי הכי אוהב להשתמש בו, זה סימילר ווב, הוא כלי שנותן המון מידע ברמת החינמיות, המידע שהוא נותן ברמת הפרו, ברמת התשלום, הוא לאין שיעור יותר מקיף, באמת, אבל גם אם תשתמשו ברמה החינמית, זה די ויותר. מה הוא נותן? מקורות התנועה של האתר. מאיפה הוא מקבל? תנועה ישירה, הפניות, מנועי חיפוש, מרשתות חברתיות. סתם אתן דוגמה, אם גילית שהאתר של המתחרה שלך, Peace and Love, מאוד חלש ברשתות חברתיות, אולי דווקא שם המקום לתקוף ולבנות דף פייסבוק מאוד חזק, ולצייץ בטוויטר 7 פעמים ביום, על כל מיני דברים שקורים בעולם האיפים. רעיון.
עולם משתנה ללא
רעיון. כן. האמת היא שאני חושב שהוא באמת משתנה. כבר 50 שנה הוא משתנה. מאיזה עמודים מגיעים לאתר ההוא? לאיזה עמודים האתר יוצאים? כאילו, מאיפה הולכים מהאתר הזה? הזמן שאנשים מבלים באתר, כמה עמודים, bounce rate, חלוקה בין תנועה אורגנית לתנועה ממומנת. גם זה חשוב לנו. אם 90% מהתנועה מגיעה אורגנית והוא לא משקיע בפרסום, אולי גם לי לא כדאי לפרסם. צד שני, רגע. אולי הוא לא, אולי הוא לא, אין לו מספיק כסף, ולי יש, אז אני כן אפרסם הרבה, ויקח הרבה מהתנועה שלו. את זה אפשר לגלות בעוד כלים, אבל הנה שאלות שמתחילות להיות מעניינות, כשפרסנו בפנינו את הנתונים. כלי אחרון שאולי אני אזכיר בהקשר הזה, הוא גם חינמי, נקרא סקרימינג פרוג.
סקרימינג פרוג.
כן, צפרדי הצורחת. צדיק צדיק. ובאמת נקבל ניתוח מאוד מאוד, אחרי שנכניס את הכתובת של האתר של המתחרה, נקבל ניתוח מאוד מעמיק של כל נתוני ה-SEO שלו, on page, מה יש לו שם, מה הוא חלש, מה הוא חזק, אם הוא שם טייטלים וההדינג שלו במקום, אבל אין לו דוגמה שמות, הוא לא יצמיד מילת מפתח לתמונות. אנחנו ממש נראה את הרמת פירוט הזו, שזה ניתוח נפלא ומעמיק, ומאפשר לנו לתקן את מה שצריך אצלנו. כמובן שאתה בוא נכניס את שלנו קודם, כדי לראות איפה אנחנו לא טובים.
מן הסתם.
נתחיל בזה.
אני חושב שהרבה מה-value של הבריאות ה-SEO הכללית של המתחרה, הבדיקה הזו, הוא בזה שאתה, אם עשית את הבדיקה הזאת כמו שצריך, אתה יכול לגלות הרבה דברים שהמתחרה שלך טעה,
נכון.
והוא כבר מתגלח, אתה מתגלח על הזקן שלו מהבחינה הזו. כן. אני עם האתר שלי של עושים היסטוריה שכבר 10-11 שנה, עשיתי כל כך הרבה סבבי שינויים, שיכול להיות שהאדם שיסתכל היום כבר יראה איזה דפים אצלי הם הכי חשובים, סתם, אני נותן פה טיפ למתחרים שלי, כן, אבל הם כולם יודעים את זה כבר. ארכיון הפרקים, למשל, זה דף שמקבל המון המון טראפיק, אז אם אתה עכשיו פותח פודקאסט, ואתה מסתכל אצלי בסימילר ווב, אתה רואה, וואלה, הדף של ארכיון הפרקים מקבל כל כך הרבה טראפיק, אני צריך גם דף כזה.
נכון.
חסך לך כנראה הרבה,
הרבה מאוד מחשבה
ומשתפשפות. הרבה גילוי בדיוק, ניסוי וטייה.
מה שאתה כבר למדת לאורך 10-11 שנה.
לגמרי.
וזה מעולה. הדבר האחרון שכדאי להזכיר בהקשר הזה, זה באמת הלינקים שהאתר של המתחרה. אם אני עכשיו רוצה להתחרות בעושים היסטוריה, אני אלך ואנסה לגלות מאיפה הלינקים מגיעים אליך. ואם קיבלת לינק מאתר ממשלתי, אז אני אתחיל לחשוב, רגע, איך הוא הגיע? נגיד שמשרד התקשורת עכשיו מפרסם איזשהו ציון, או לא אגיד פרסומת, אבל כתבה על פודקאסטים בישראל, ומישהו שם אומר, הנה אתר ranlevi.com, רגע, אולי גם אני, אולם פודקאסט חדש, אבל אני יכול לשלוח
לו מייל, אולי תוסיף אותי.
ולהגיד, גם אני, תוסיף אותי לשם. אני אתחיל לגלות אתרים שמהם, ושוב, כדאי נורא למען מהאתר המשמעותי ביותר בעיני גוגל, להכי פחות, ונסות להבין איך זה נבנה. וזה מידע חשוב, כי אם מישהו כבר בנה את פרופיל הכישורים שלו, והוא עובד לו כי הוא מתמקם גבוה, כדאי לנסות להעתיק ולהגיע לכמה שיותר מהלינקים האלה בעצמי.
מצוין, אוקיי, אז אנחנו הגענו לסוף הפרק הזה. בפרק הבא, אנחנו, קודם כל בוא נגיד ככה, לסכם את מה שדיברנו, אז קודם כל דיברנו על למה בכלל אנחנו צריכים את הנושא הזה של מחקר מתחרים, למה זה קריטי, וראינו גם לאורך הפרק המון המון סיבות שזה יכול לחסוך לנו גם הרבה עבודה, וגם לקרב אותנו להצלחה קצת יותר מהר. דיברנו על איפה מוצאים את המתחרים שלנו, איך אנחנו מוצאים את המתחרים שלנו, דיברנו על כבר השלבים הפרקטיים הראשונים, על למצוא את המילות מפתח שמעניינות המתחרים שלנו, ואת הבריאות של ה-SEO שלהם, והתחלנו לדבר ככה על רמת מעשי. בפרק הבא נמשיך בעצם לצלול למקורות המידע ולגלות עוד מידע על המתחרים שלנו, לדבר על, על כל הנושא של קמפיינים, איך אפשר לדעת איזה קמפיינים של מודעות ממומנות המתחרים שלנו נכנסים אליהם, ומה הם, אם הם מצליחים יותר או פחות, עד כמה שאפשר לדעת. פרסום, עם רשתות פרסום, שהיה הנושא של הפרק הקודם שלנו, איך נראים עמודי הנחיתה של המתחרים ומה אפשר ללמוד, ועוד כהנה וכהנה נושאים, כולל הרשתות החברתיות, שמהם אנחנו נלמד עוד על המתחרים שלנו. אז תודה רבה לך קובי.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שהזנתם לנו, אני מזכיר שיש לנו אפליקציה באנדרואיד, תמצאו שם את כל הפרקים של עושים שיווק, פרקי העבר, ועושים שיווק זמינה גם בכל האפליקציות הרגילות, אם זו האפליקציה המובנית של האייפון, ואפליקציות שונות באנדרואיד. אתר הבית שלנו זה runleven.com/שיווק, אנחנו תמיד צריכים לקבל פידבקים ושאלות, אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, יש את הדף של עושים היסטוריה, וגם את הפרופילים שלי ושלך, קובי, okay. האישיים, וטוויטר וכדומה, אנחנו תמיד זמינים, ובמייל אנחנו info@podil.net. זהו, אז אנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות קובי.
להתראות רע.
להתראות גם לכם, ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.